ب داف صديق دالت عمود ألف بسوف عمود. ראינו מחלוקת על הפסוק ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. במהדורת וילנה זה ארבע שורות לפני הסוף. אמר רבי יוחנן תחת כבודו ולא כבודו ממש. כלומר יש מחלוקת כיצד מתו החיילים של סנחריב מלך אשור. ורבי יוחנן אמר מה זה תחת כבודו? הכוונה תחת בגדיו. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן הגוף שלהם נשרף ובגדיהם נשארו שלמים. נכון? זה מה שטוען רבי יוחנן. ורבי אלעזר, תלמידו של רבי יוחנן, הוא דווקא חושב אחרת, תחת כבודו ממש. מה זאת אומרת? מתחת לגוף. מה יש מתחת לגוף? הנשמה. כי שריפת בני אהרון, מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים, אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. הכוונה, האש אכלה אותה מבפנים, אבל הגוף נשאר שלם. מה זה? הם מתו, כן, הם מתו. אין להם מה לנשום, כן. השאלה למה קוראים נשמה? נשמה הכוונה הנשימה. כן? ברגע שלמשל אדם נושם אוויר שאין בו חמצן, אז הוא מת. כן? זה הכוונה, שהם נחנקו. זה בעצם מה שזה אומר. שהאש בעצם ביטלה את נשימתם. בסדר? האש, למשל היום אנחנו יודעים, שמעת על פצצת הניטרון? פצצת הניטרון זה בדיוק זה. היא שורפת את האוויר, והגוף נשאר קיים. נכון? אז בקיצור, יש פה מחלוקת האם גופם...
למה
זה מת? זה באמת השאלה. זאת אומרת, אנחנו כאן רואים פה הרבה דברים, ואנחנו רוצים להבין. מה נעשה כדי להבין? לא, אבל גם אם תשאל, זה לא יעזור. אם לא תיתן לנשאל לענות. הנשאל היה רוצה לענות. אז תן לו בבקשה. כן, קודם כל יש פה, אם כן, מחלוקת מהותית לגבי אובדנם של חיילי סנחריב. כנראה שהמחלוקת נוגעת להערכת אשור. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מחלה את הכל, את הגוף, הבגדים, הכל, אז זה סימן שאין להם ערך. אם הקדוש ברוך הוא משאיר משהו, זה בא לומר שיש ערך. אז לפי רבי יוחנן, אין ערך לגוף של אשור, יש רק ערך לבגדים של אשור. מה זה הבגד? החיצוניות. כלומר, החיצוניות האשורית, היא תורמת משהו לעולם. משהו סטרוקטורי. למשל, הכתב שלנו, אף על פי שהוא לא בא מאשור, אבל מכנים אותו כתב אשורי. כלומר, יש תרבויות שאין להם שום תוכן פנימי, אבל יש להם תוכן פורמלי. פורמלי, הצורני, אותו אנחנו מאמצים. זה... למה הקדוש ברוך הוא מבטל? הקדוש ברוך הוא מבטל מה שצריך לבטל. מה שלא צריך לבטל, הקדוש ברוך הוא לא מבטל. לעומת רבי אלעזר, שאומר שיש גם בגוף האשורי ערך, ורק שהוא לא יחיה. אבל לא שהגוף אין לו ערך. מה פירוש הגוף האשורי? זה לא רק האסתטיקה, אלא זה הכוח. אז אתה להבין, ממה בנויה, מה בעצם הנקודה העיקרית שנשואה על גבי התרבות האשורית? התשובה היא, הכוח. כלומר, זאת אימפריה כוחנית. האם לכוח יש ערך? רבי אלעזר אומר, כן, יש לכוח ערך. כי יש כמו שמצאנו במספר מקרים בהלכה, כשנחלקים על רכוש, שניים אוחזים בתלית. אז זה אומר אני מצטיה, זה אומר אני מוצטיה, יחלוקו, שבועה. אבל יש מקרים שהגמרא אומרת שאי אפשר להכריע, ואז כל דעלים גבר. כלומר, מי שיותר חזק, זה יהיה שלו. זה הביטוי, כל דעלים גבר. יש את השאלה, למה? יש מקרים שאי אפשר להכריע, נראה מי שיותר חזק שייקח. אחת הסברות היא שמי שזה באמת שלו ישקיע יותר מאמץ. אם זה לא שלי, צריך גם להילחם, אני לא אעשה את זה. כן? זה אחת הסברות. זה דומה למשפט שלמה. עכשיו, זה לא מוחלט, כן, האמירה הזאת, אבל סטטיסטית, יש לה, נגיד, יש לה סיכוי. זאת אומרת שהכוחניות, יש לה גם איזושהי זכות מוסרית של קיום. עצם זה שאתה חזק, זה כבר אומר משהו. ולכן רבי לעזר מעריך את הכוח האשורי, ולכן אומר, הגוף קיים. רבי יוחנן, איננו יכול לתת ערך מוסרי לגוף האשורי, לכן הוא מותיר רק את הערך האסתטי, הבגדים. מובן? זה המחלוקת. ואז צריך להבין, כשאנחנו מדברים על אויב, בכלל, צריך לדעת, אחד הדברים החשובים במלחמה, זה תמיד לדעת, להכיר, דע את האויב, נכון? מי הוא? מה הוא מייצג? ואז אם תדע מה הוא מייצג, תדע גם מה נקודת החולשה שלו, מה נקודת הערך שלו. בסדר? אז לגבי אשור, אנחנו רואים באמת שאשור הייתה כוחנית, כפי שאנחנו מכירים גם מהמחקר החיצוני. אם אנחנו קוראים מה שהאשורים בעצמם הותירו בידינו, הכתבים שהם השאירו, אנחנו רואים שיש הערצה בלתי מוסרית, הייתי אומר, ללא כל ערכים אחרים, לכוח עצמו. תנא, משמי דרבי יהושע בן קורחה. כן. למה דווקא באש? כי האש זה ההחזרה אל המקור. כן? כלומר, צריך להשיב את הדברים אל מקורם. כשזה במקורם, שם יש לזה מקום. כמו בני אהרון. ויקריבו לפני השם. תנא משמי דרבי יהושע בן קורחה.
המקור זה האדמה, לא?
מה זה?
המקור זה האדמה.
זה תלוי. יש מי שהמקור שלו זה האדמה, יש מי שהמקור שלו זה האש. האש היא התוכיות של כל היסודות. היום קוראים לזה בפיזיקה החדשה, האנרגיה נמצאת בכל. כן. תנא, מה? הנשמה האשורית מייצגת את הכוחניות. יש העוצמה של הכוח. זה חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא.
אבל זה הגוף לא הכוח.
כן, הגוף זה הכוח.
אבל למה נשמה בין
זה הוא? פשוט מאוד. לא, לא. נשמה זה כדי להשיב אותם אל מקורם. זאת אומרת, הגוף ראוי לקיום, אבל לא, לא על פי היסוד האידיאולוגי שלהם. את האידיאולוגיה הזאת צריך לבטל. אידיאולוגיה של הכוח. תנא
משמה,
אני אסביר לך משהו. רבי יוחנן תמיד מחפש את היסוד המוסרי המוחלט מאחורי התופעות. זה שיטתו של רבי יוחנן, אפשר לראות את זה בכמה מקומות. ולכן כשהוא רואה משהו שאיננו מונע מיסוד מוסרי, הוא מבטל אותו. תנא משמי דרבי יהושע בן קורחה. פרעו שחירף בעצמו, נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו. סנחריב שחירף על ידי שליח, נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח. פרעו דכתיב ב, מי השם אשר ישמע בקולו? נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, דכתיב וינער השם את מצרים בתוך הים. וכתיב דרכת בים סוסיך וגומר. סנחריב דכתיב ביד מלאכיך חירפת השם. נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח, דכתיב ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור. 185 אלף וגומר. מה זה לחרף על ידי שליח? מה זה לחרף על ידי עצמו? חירוף, זאת טענה אידיאולוגית. אפשר לקרוא לה אפילו טענה דתית. נכון? כשפרעו אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, זאת טענה תיאולוגית. באמת או לא? אל. השאלה היא, ועל מה, מי הוא פרעו? פרעו הוא מלך. מלך זה פוליטיקאי. הרבה פעמים נעשה שימוש בטיעונים תיאולוגיים על ידי אנשי פוליטיקה. רק השאלה היא, האם זה ברצינות או שלא? אצל פרעו אנחנו רואים דוגמה של פוליטיקאי שהמלחמה התיאולוגית שלו היא אמיתית, זאת המלחמה שלו. לעומת זה, אצל האשורים, השימוש בטיעונים של גידוף, כמו שלמשל אמר רב שקש, עמד ידי בשם מלך אשור, שהשם לא יציל אתכם כמו שלא הציל אלוהי ספרוויים ועינה ועיבה את העמים שלהם ממלך אשור, בעצם זה טיעון תעמולתי שמבחינתו של מלך אשור איננו מעלה ואיננו מוריד. הוא משתמש בטיעון התיאולוגי בגלל שזה מה שהולך היום בציבור, אבל הוא עצמו לא מאמין בזה. מובן מה שאני אומר? טוב. כן.
משה רבנו היה שליח. למה לא נגיד שפרעה למעשה דיבר לשליח?
עובדה שלא. הרי פרעה אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הוא לא אומר מי אתה משה. כלומר, הפנייה של פרעה איננה למשה.
שיעביר.
מה? לא, הוא אומר זה ישירות. זאת אומרת, הוא לא... הוא שמע מפי משה כמובן. אבל פרעה לוקח ברצינות את המאבק. כלומר, משה אומר לפרעה, השם רוצה שתשלח את בני ישראל, אומר מי הוא. זאת אומרת, זה, הפנייה היא כלפי מעלה. ולכן אפשר לומר שפרעה לוקח ברצינות את הדיון. זאת המלחמה שלו. לעומת זה, כשמלך אשור שומע את ממלכת יהודה שאומרים, השם יציל אותנו, הוא אומר, אז בזה הם מאמינים, יאללה, נחרף שם. מבחינתו זה לא משמעותי באמת. כן? מה? אני לא יודע אם זה יותר מסוכן, זה אופן אחר. אנחנו פוגשים, באמת, לפעמים, אתה רואה ראשי מדינות, מצטטים את התנך, נכון? לפעמים יש כאלה שמצטטים את התנך כי באמת זה נוגע להם, ולפעמים מצטטים את התנך כי זה מה שמחבר הנאום אמר להם שיעבור טוב בטלוויזיה. נכון? לא שבאמת זה נוגע לו. אז זה שני אופנים, פרעו וסנחריב. כן, מה קרה? אשור הצליח? דווקא לא? אה? ממלכת ישראל, כי עוד לא גידף. שם הם לא גידף, הם לא גידפו. כן. כן. אותו דבר, אם האדם בא, לוקח ברצינות, אז מתייחסים אליו ברצינות. זה מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אז מה זה מידה שאדם מודד? שאדם נפתח אל תכנים מסוימים, אז התכנים האלה משמעותיים עבורו. אם לא, אז לא. הביטוי המעשי של זה, זה שפרעו, הקדוש ברוך הוא, נפרע ממנו בעצמו, ואילו סנחריב על ידי שליח. מה המשמעות? שכאשר הקדוש ברוך הוא נפרע מפרעו, זה הוסיף דעת אצל פרעו. כלומר, פרעו השיג משהו שלפני כן הוא לא ידע עליו. לעומת זה, סנחריב לא השיג שום דבר, לא איבד שום דבר. הוא נשאר בתוך מסגרת העולם של יחסי כוחות אלימים, ברוטליים. כלומר, הכוח הברוטלי זה התוכן של הממלכה האשורית, לעומת העוצמה התרבותית זה הכוח של מצרים. אני לא קורא עיתונים. שלום לרב היקר, אם האש מחזירה למקור, האם שריפת הגופות אצל ההינדים נאותה בחינת כי עפר אתה ואל וגומר? שלום רב. אצל ההינדים השריפה היא זלזול. היא באה לומר שאין ערך לכלום. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אם מהות אשור זו הערצת הכוח, האם זו הסיבה שמיד הם נכנעו לאמירת יונה עוד 40 יום וננווה נהפכת? ואם זה אכן כך, האם לפני הופעת יונה הם לא ידעו שהשם הוא בעל הכוחות כולם? טוב, אז אתה שואל פה שתי שאלות. נכון, זאת הסיבה שהם נכנעו לאמירת יונה, כי כוח נכנע לכוח. בעת הם לא ידעו שלקדוש ברוך הוא אכפת. שלום הרב, למה השם נפרה מפרו? הרי הוא התווכח ברצינות. ועוד, בסוף הכיר בגדלות השם, ואמר, וברכתם גם אותי, תודה. זה נקרא שהוא נפרה. זאת אומרת, מאחר ופרעו בא ברצינות, אז צריך לתת לו תשובה. ופרעו מוכן לשלם את המחיר. המחיר זה בעצם אובדן מלכותו ואובדן חייו. אבל פרעו, אפשר לומר, הוא אידיאליסט גדול. בשביל האמת הוא מוכן למות. נכון? אז הנפרע הזה זה דבר טוב. כן.
זה מה שכתוב כאן, זאת אומרת שרבי אליעזר מכשיר את השימוש בכוח. כלומר, אם למשל אומרים
ערבים, דבר בערבים, אני לא יודע אם זה רבי אליעזר, נראה לי שזה רבי אלעזר במקרה הזה. נכון? אבל האם יש הכשרת הערך של הכוח במידת מה? על ידי רבי אלעזר? כן. כן, זאת אומרת, יש עוצמה מוסרית בכוח. לפי משל, מה שמצאנו בהלכה, שיש מקרים שכאשר אי אפשר להכריע על בעלות, אומרים כל דעלים גבר. שמי שיותר חזק הוא זה שיקח את החפץ, נשוא המחלוקת. כשיש אצל המפרשים, חלק מהמפרשים הסבירו שהכוונה שאם זה באמת שלו, אז הוא באמת ישקיע יותר כוח. זה אמנם מבחינה סטטיסטית, זה רק סטטיסטי, אבל יש לזה...
אני התכוונתי למצב שאחד יותר מוסרי מהשני, הוא צריך
לדבר בשפה
של האחר,
אבל
יותר
כוחני. כן. אגב, לפעמים יש עוצמה של החולשה. כן, לפעמים החלשים משתמשים בחולשתם ככלי נשק. למשל, חזק על קטנים, אה? או בא למשל הג'לוב הגדול, הענק, הולך למחוץ את הקטן. מה עושה הקטן? נותן לו נשיקה על המצח. וואה, הוא נמס. כן? אז יש גם שימושים כאלה בחולשה כעוצמה. כן. כן, הנוצרים השתמשו באש כדי לשרוף כופרים מבחינתם. הם בנו את זה על כמה פסוקים באפוקליפסה של יוחנן. אם זה מעניין אותך. כן. עיין שם היטב. טוב. נגיד זה ככה. המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן היא האם לתת ערך לתהליכים במציאות שבאופן גלוי אני רואה רק, אני רואה בהם רק כוח. זה השאלה.
אבל אם הרב הסביר שהשור היה עיקר התרבות שלו הייתה כוחניות, זה לא מבסירה כלפי מה
שהרפאה קודם על החיצוניות של השור? השור השתמשה גם בחיצוניות. יש מה שנקרא שימוש אסתטי. לפעמים בעלי הכוח גם מחלקים מדליות. נכון? יכול להיות בצבא האדום הווטרנים היו מתהלכים עם חזה מלא במדליות מכל הצדדים, ואם אפשר גם בגב. זה גוף, זה הגוף נשרף אבל כבודו נשאר. היה אפילו לאחרונה בירושלים מצעד של ותיקי הצבא האדום פה בירושלים ברחוב יפו. טוב, האמת היא, צריך לומר את האמת, במלחמת העולם השנייה, הצבא האדום ספג אבדות כבדות מאוד, הם היו גיבורים, נלחמו על אדמתם. טוב, בואו נמשיך. אם כן, אז העניין של נפרה על ידי שליח ולא נפרה על ידי שליח, מראה שגם בהנהגה הפוליטית יש הבדלה בין סוגי ההשגחה. ההשגחה היא פונקציה של כלי הקיבול. אם כלי הקיבול מאפשר התייחסות רצינית, אז יש גם גילוי אלוהות דרך הדיון הפוליטי. ואם לא, אז זה נשאר במסגרת הכוחניות הגסה. נפרע על ידי שליח.
יש לזה קושייה, כי בהגדה של פסח כתוב שבגלל בני ישראל
נכון. נו.
מצד בני ישראל.
איפה זה כתוב שזה מצד בני ישראל? אתה אומר שזה, הרי אתה, אני אנסה להבין משהו. אתה טוען משהו, אחר כך חוזר בך?
לא, בהיגיון זה לא הגיוני.
ההגדה
של פסח
זה עלינו. ההגדה של פסח זה עלינו? מי אמר לך? מעניין, אתה שינית את הכינוי של האירוע. האירוע נקרא יציאת מצרים. אז מי יוצא? מצרים, נכון? יותר מזה, נראה לי שאתה בוודאי לא תרצה להכריש פסוק מפורש בספר שמות, פרק ז' פסוק ה', נכון?
מה?
בשמות ז' פסוק ה' כתוב, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, המטרה של המכות של מצרים הייתה שמצרים ידעו את השם. נכון, זה בדיוק מה שזה אומר. כן, זאת אומרת שאם פרעו לא היה רוצה להילחם ישירות בקדוש ברוך הוא, אז ישראל היו יוצאים על ידי שליח, כי אין עניין. מצרים לא הרימו שום כפפה, אז הקדוש ברוך הוא גם לא משיב. כן, בבקשה. אז אני מראה לך את הגדלות העצומה של פרעו. בכלל, בכל ספר שמות, אנחנו תמהים, שתי הפרשיות הראשונות, כמה מאמצים הקדוש ברוך הוא השקיע באיש הזה, פרעו. בשביל שיגיד רק מילה אחת, כן. מה אכפת לו מפרעו? אתם רוצים לצאת, הקדוש ברוך הוא מוציא אתכם, גמרנו. פרעו לא פונקציה. רואים שאצל הקדוש ברוך הוא, פרעו חשוב מאוד. צריך שהוא יסכים. כן? בבקשה. למה? בגלל שהוא האדם. אם פרעו לא מסכים, כביכול, יש כישלון בתוכנית הבריאה. כי זה אומר שהאנושות נשארה מחוץ לעניין. לא, כי זה לא היה עונה על כל הקושיות. יש כידוע לך, מהשיעורים שלי על עשרת המכות, יש 10 קושיות של פרעה, וצריך לענות על כל 10. כן, בבקשה. מה יוצא מזה? יוצאת מהנשמה. זאת אומרת, יש תמצית, מה שנקרא ניצוצות הקדושה, שנמצאים בתוך התרבות המצרית, שמצטרפים אל הקודש. אתה יודע שכשיצאנו ממצרים, כשיצאנו ממצרים לקחנו איתנו המון זהב. ומהזהב הזה עשינו את המקדש. לקחנו איתנו המון נשמות, הערב רב. כן? למה הוצאנו את הערב רב? כתוב רכוש גדול, לא? צריך שתהיה שותפות של האנושות בתהליך של הגאולה. כן.
אני רוצה להגיד שאיך אמרת קודם, כישלון.
כן.
מי שחי את האמת, הוא כל חייו מרגיש כישלון, ואז הוא מנסה לעלות בסולם.
מי שחי את האמת, אתה מרגיש כישלון? זה נורא פסימי.
לא, תלוי באיזה כלום אתה חי, באיזה צורה אתה חי, מי ההורים שלך, באיזה מצב, באיזה עיר.
נכון, יש הרבה נתונים, הרבה נתונים. טוב, ובכן, בואו נמשיך בדברי התלמוד הקדוש. רבי חנינה בר פפא, רמי. מה זה רמי? מקשה מפסוקים סותרים. כן, רמי זה כאשר מביאים שני מקורות בעלי ערך שווה, והם אומרים הפוך. זה בא מהמילה רמה בארמית, שפירושו להשליך. כן? אז הוא משליך מזה על זה. רבי חנינה בר פפא, רמה. כתיב, מרום קיצו, וכתיב, מלון קיצו. כן? שם מדובר על, זה נבואה שבה הנביא ישעיהו מתאר את הניסיון של סנחריב להשתלט על ממלכת יהודה. ואז הוא מביא שם בפיו של ה... של סנחריב, הוא שם בפי של סנחריב, שהוא רוצה להגיע אל מלון קיצו, או אל מרום קיצו. כלומר, את המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן. הוא רוצה להחריב את המקדש. אמר, אז, אבל בישעיהו כתוב מרום קיצו. במלאכים הגרסה מלון קיצו. מה אומרים מבקרי המקרא? טעות בהעתקה, נכון? ספר נפלא יש, נקרא מקבילות במקרא. הוצאת כתר. אני חושב. כן, אז שם רואים, לוקחים פסוקים בתנך, באדום מסמנים את השינויים בין פרשיות מקבילות. הנה, הגמרא גם עושה את זה. כן, מה אתה אומר?
זה כמו בזמנו, סליחה, שלקחו את ה-13 מידות לעשו 7.
או שעשו 7 והפכו אותם ל-13. נכון. יש גם 32 מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. 32 מידות. יש גם ספר של הרב משה אביגדור עמיאל, שהיה רב ראשי של תל אביב, בתקופת המנדט הבריטי. היה יהודי גדול, כתב המידות לחקר ההלכה. 3 כרכים. לא, דיברנו על מידות. מאוד קשור, מה אתה? לא מבין אותך. טוב. עבודת מה? עבודת המידות. נכון. עבודת
המידות.
מקבילות במקרא, כן. המקבילות במקרא זה הכוונה שלוקחים פרשות בתנך שחוזרות על עצמן, אבל עם הבדל קטן. למשל, יש מזמור בתהילים שמסיים במגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו. נכון? אותו מזמור מופיע גם בספר שמואל, ושם כתוב מגדול ישועות מלכו. נכון? בשמואל כתוב מגדול, בתהילים מגדיל. הנה, אתה רואה? זה מקבילה במקרא. זה אותו אחד שכתב את זה, זה דוד המלך. איך להסביר שפה כתוב מגדיל ופה כתוב מגדול? מה? המזמור הזה מופיע בשמואל בתור שירה של דוד. נכון? ושם כתוב מגדול ופה מגדיל. מה הסיבה? צריכה להיות סיבה. אחת האפשרויות זה לומר שיש פה טעות בהעתקה. אפשרות שנייה לומר שיש פה כוונה. אז המחקרים הם מעדיפים לומר שיש פה טעות בהעתקה, והרבנים מעדיפים לומר שיש פה תוכן. יש שם שטחים, כל אחד התפקיד שלו. כן. עכשיו זה מה ש... ואני אומר, אפילו אם נאמר שיש טעות בהעתקה, נשאלת השאלה, מה כוונת ההשגחה בזה שהייתה טעות בהעתקה? טוב, אז זו השאלה פה שואל, כן? רבי חנינא בר פפא רמי, כתיב, מה? לפי זה אין מחלוקת. סינתזה קוראים לזה, כן. מה אתה רוצה? רבי חנינא בר פפא רמי, כתיב מרום קיצו, וכתיב מלון קיצו. אמר אותו רשע, בתחילה אחריב דירה של מטה, ואחר כך אחריב דירה של מעלה. כלומר, המלון רומז למרום. המלון זה המקדש של מטה, והמרום זה המקדש של מעלה. כלומר, מה הוא חושב, סנחריב? שעל ידי הביטול של ההופעה הארצית, הוא מבטל את היסוד הרוחני. כן? כשמצד האמת זה בדיוק הפוך. כן? אין הקדוש ברוך הוא נפרא מאומה, עד שנפרא מאלוהיה תחילה, שנאמר, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. כלומר, מתי אומה נופלת? כשהמקדש של מעלה שלה כבר נחרב. אז אחר כך, המקדש של מטה זה מובן מאליו. זה כמו שמצאנו גם, נראה את זה בהמשך, שכאשר נבוזראדן שרף את המקדש, אז הוא היה נורא מבסוט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בית שרוף שרפת. הבית כבר היה שרוף, אז מה אתה שרפת משהו? כן. כן, היסוד האידאי, לא האידיאולוגי, האידאי. כן, האידאי הוא ממשי. אף על פי שהוא לא מששי. כן, בבקשה. אתה אומר משהו מעניין. כדי שמקדש של מעלה יחרב, צריך קודם כל שיקרה משהו למטה. מה צריך לקרות למטה? קלקול. כלומר, לא המקדש, לא החרבת המקדש הטכני למטה, אלא איזשהו קלקול בחברה, יש לו השפעה כלפי מעלה, זה מבטל מקדש של מעלה, ואז נחרב מקדש של מטה. זה דיוק. זאת אומרת, הקלקול החברתי גורם שאין כבר יותר משמעות ליסוד האידאי. אין לו לאן להופיע. ואז ממילא הוא חרב. אבל סנחריב יש לו תפיסה הרבה יותר מגושמת. הוא חושב שאם הוא יפגע בהופעה הגלויה, אוטומטית זה פועל בהופעה עליונה, וזה כמובן טעות. כן. אמר... זאת אומרת, אם בחברה יש שנאת חינם, למשל, אז שכינה של מעלה, איפה הוא תשרה? גם אצל אומות העולם. הרי כל אומה היא מייצגת איזשהו ערך, ערך עליון, שר של האומה. אבל אם החברה כבר איננה מבטאת את הרעיון שהשר הזה נושא בקרבו, אז אין, זהו, אין מה לחול, כן? אם סנחריב היה רוצה להחריב את המציאות הרוחנית של עם ישראל, הוא היה צריך לשלוח אנשים להחטיא אותנו. כן? כמו שבלעם, בלעם אמר, הנה, היא עצחה, שולח את בנות מדיין. כן? סליחה, לא הבנתי. עדיף... נו. מה זה קשור? ההלכה, זה, ההלכה נושאת בתוכה הרבה מאוד יסודות אידאים. היא נושאת בתוכה יסודות של בן אדם לחברו, של בן אדם למקום, של בן אדם לעצמו. יש הרבה מאוד ערכים. הבאתי דוגמה, שנאת חינם זה דוגמה אחת. יש עוד דברים אחרים. עבודה זרה, זה גם מחלה את החברה. נכון? טוב. כן. למה הקדוש ברוך הוא מבטל יסודות אידאים בעולם? כאשר הם גמרו את תפקידם. נגמר. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מי זה מצרים מת? אומרים חז"ל, זה היה מצרים בן חם. מצרים בן חם, שעל שמו נקראת האומה המצרית, קם מקברו כדי לראות את קריאת ים סוף. וישראל ראו אותו. שלום, הנה הגיע מצרים מת. זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר הזה? שמצרים סיימה את תפקידה ההיסטורי. מה הכוונה? אז לפעמים יש רעיונות מאוד משמעותיים, אבל באיזשהו שלב הם מתרוקנים, הם כמו קליפה ריקה. אז הם נעלמים מן העולם. כן.
אם פיתחת את הראש, הרעיונות לא מתבטלים.
נכון, אתה צודק, אבל כשרעיונות מתפתחים, אז צורתם הראשונה בטלה, זה הכוונה. כן. מה? זה נקרא נפרע. שוב, נא לא לקחת את המושג של נפרע, כמו שהוא שאל גם. נפרע במובן של עונש. אתה יודע שאין ביהדות שכר ועונש. אלא יש במקום זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, הכוונה שכל מעשה, כל תנועה נפשית, נושאת בתוכה את התוצאה שלה. זה הכוונה. כן, צריך להתעלות מעל המושגים של נקמה. כן, נקמנות. אנשים חושבים שאלוהים נוקם, מאוד הרגיזו אותו, עברו על דבריו, הוא צריך להרגיע את עצמו. לא, אז זה לא ככה. כן? כן? מה? יש שם שאלות? וואו. לגבי הנוסחאות, חז"ל באופן די חריג אמרו בירושלמי על תאריך החורבן המופיע בחזקאל שקלקול חשבונות יש כאן. מדובר על תאריך החורבן המופיע בירמיהו וגם במלאכים, לא ביחזקאל. אבל זה נכון. אמרו קלקול חשבונות יש כאן, ובשיעור על עשרה, לא, על י' זין בתמוז שלי, אני מתייחס לדברי הירושלמי האלה, ומסביר אותם, אני מקווה, בטוב טעם ודעת, ילל חזר, ולא, פיחה. איך זה בבניין המקדש? האם זה הפוך? קודם מקדש של מטה, ואחר כך של מעלה? זה שאלה מעניינת, כן? הבנתם את השאלה של ניסן יואלי? הוא שואל דבר כזה. אמרנו, בחורבן נחרב קודם כל נווה של מעלה, ואחר כך נווה של מטה. האם כשבונים את המקדש, האם מתחיל במעלה או מטה? נכון? זה קשור למחלוקת המפורסמת, איך ייבנה בית המקדש. האם בית המקדש ירד מן השמיים, או ייבנה מלמטה. יש בזה שיטות שונות, השיטה הנכונה היא החמישית. בסדר? והחמישית עונה על השאלה שלך, אבל אז אני אגיד בקצרה. כן, השיטה האחת אומרת שהמקדש ייבנה על ידינו. בני אדם עושים מכרז, כל מיני, מרחיקים את השחיתויות, מביאים ספקי מלט וספקי זכוכיות וכו' וכו', עבודות בנייה, שלטים, בסוף נבנה המקדש. מה עם השכינה? אחר כך תבוא שכינה. לדעה הראשונה. מה? מה אתה רוצה? דעה השנייה אומרת, אתה לא צריך לעשות כלום, יש איזה מטאור שמסתובב עכשיו בגלקסיה, יש עליו מקדש. ביום מן הימים אתה תשמע שריקה עצומה, פום. פתאום אתה שומע ברדיו, בית המקדש נחת, יש גינוי נגד ישראל באום וכו', מה פתאום לא צפיתם שהמטאור מגיע וכו', פתאום אתה מגיע, יש מקדש. כן? זו דעה שנייה. מה אתה רוצה?
כלום.
כלום? אני רוצה את המקדש, אני רוצה את בית המקדש דווקא.
אם אני אגיד מה שאני רוצה זה עד מחר בערב, אולי. אולי יותר.
מי אומר שמחר יהיה ערב?
קולומבוס גם מצא את הצד השני של המדינה.
יפה. יפה. הרמתי להנחתה, מה שנקרא. עכשיו, הדעה השלישית אומרת, אנחנו נבנה אותו, אבל הוא יושלם מן השמיים. בסדר? יש מי שאומר, לא, הוא יבוא שלם, רק אנחנו נתקן אותו, שמחנו בתיקונו. נוסיף קצת כוח לפה, קצת לשם. הדעה האמיתית והנכונה, זו של רמח"ל. והיא, שבית המקדש ירד מן השמיים, ואז נבנה אותו. הבנתם? רמח"ל צודק. אבל אני אסביר לי מה הכוונה. מה זאת אומרת שהמקדש ירד מן השמיים? ברור, איפה זה השמיים? השמיים, הכוונה היא שהרי המקדש הוא השתקפות של העולם האידאי. אז כאשר העולם האידאי הזה מופיע במציאות, אנחנו מיד מבינים איך לבנות. הרי יש כל מיני ספקות, אומר הרמב״ם, איך להבין את המראה שביחזקאל של המקדש השלישי. אבל זה יוכרע. כן? ברגע שתהיה תפיסה אידאית, תח, יבינו, פה צריך לשים דלת, פה צריך לשים חלון, פה מזבח, ברור? אז זאת אומרת שהוא באמת ירד מהשמיים. אבל מי שיבנה אותו זה אנחנו, כדת הרמב״ם. יוצא לפי זה שהדעה הראשונה, שהיא דת הרמב״ם, היא הנכונה גם, מבחינה מעשית הלכתית. אבל גם, אף על פי שהלכה כמו הרמב״ם, שעלינו מוטלת המצווה לבנות את המקדש, אף על פי כן אנחנו רואים שלמעשה לא מצליחים לבנות אותו. אתה אפילו לא יכול להיכנס בלי שאיזה איש וקף יעשה לך בעיות. נכון? זאת אומרת שצריכה להיות איזושהי התעוררות מלמעלה שתאפשר את הדבר הזה. ההתעוררות היא ירידת המקדש מן השמיים באופן אידאי. ואז אנחנו באים עם הטרקטורים ובונים. בסדר, שיתעורר, אבל מה זה התעוררות פה? התעוררות של רוח הקודש, זה לא דבר שהולך ברגל. איך אתה משיג את העולם האידאי? יש כאלה שאמרו שצריך נבואה אפילו בשביל זה. כן, טוב. זה תלוי בנו שמה, שתהיה נבואה. נכון? בסדר, אז בבקשה, תירשם לקורס לנביאים. זה לא מסובך, יש אפילו חוברת הדרכה כבר כתובה. איך להיות נביא בארבעה חלקים, זה נקרא ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל. תעשה מה שכתוב שם, תהיה נביא, נוכל לבנות את המקדש. רוח הקודש, נבואה, אותו דבר. תתחיל עם זה, אתה יודע מה? תתחיל עם זה. כן. מי גורם למה? להתעוררות זה בא מכל מיני גורמים. הלאה. מה, מידה כנגד מידה, מה הבעיה? אני מבין. אתם שומעים את השאלה שלו? הוא אומר ככה. מידה כנגד מידה, זה יכול להסתדר אפילו בתפיסה של עולם קדמון. מה שאין כן, שכר ועונש זה מורה על רצון. אני שואל, מדוע שלא תאמר מידה כנגד מידה מבעל רצון? שרצה שהעולם יהיה בנוי על יסוד של מידה כנגד מידה. כי אם אתה מדבר שכר ועונש, יש קושיה על זה. בשכר ועונש בתפיסה העממית, אז אני תמיד יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אולי תוותר. מה אכפת לך? נכון, עברתי על דבריך, ותר. הרי מידת הוותרנות היא מידה טובה אצל בני אדם. ואילו אנחנו אומרים, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. למה? אז אם אתה מבין שבאמת זה מידה כנגד מידה, זה לא שייך פה ותרנות. זה האדם עושה לעצמו. מה שאין כן, אם אתה אומר ש... יש שכר ועונש, אז זה עושה את הקדוש ברוך הוא אכזרי. למה להעניש? שיוותר. הרי אדם מגיע למעלה, אומרים לו, תראה, עשית כל כך הרבה דברים רעים, מגיע לך גהינם כזה וכזה. אומר המת, בדין של מעלה, אני לא אגלה אליהם למטה שאתם ויתרתם. למטה, אני לא אספר למשפחה שלי שוויתרתם, אבל בינינו. טוב, בואו נמשיך. מה? האם בית המקדש תלוי בתשובה? אין לי מקור ברור לזה, אבל מן הסתם, כן. ייתכן שהדבר תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל בחגיגה י"ב, האם השמיים נבראו תחילה ואחר כך הארץ? אם שמה להפך כדעת בית הלל. אם נרחיב את מחלוקתם כמחלוקת עקרונית בסדר הופעת הדברים בעולם, יהיה ניתן להקיש מכאן גם לבניין בית המקדש. יפה, יפה. בהחלט רעיון יפה. תודה גלעד. מה אתה רוצה? טוב. בואו נמשיך. אז אם כן, אמר אותו רשע, בתחילה אחריב דירה של מטה, ואחר כך אחריב דירה של מעלה, שמה שמורה על הטעות העקרונית של, של אשור, וזה מסביר גם את נפילתה. כי אשור לא ידע כיצד להתמודד, עם ממלכה שאצלה היסוד האידאי הוא הקודם. וזה מה שיפיל אותם. אמר רבי יהושע בן לוי. מה היא דכתיב? אתה המבלעדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו. השם אמר אליי, עלי אל הארץ הזאת והשחיתה. כן? רב שקה, השליח של מלך אשור, אומר, השם אמר אליי להשחית את העיר. כן, השם דיבר עם רב שקה. מעניין, למה הוא מתייחס? מה היא? מאיפה הוא, מה, למה הוא מתכוון, רב שקה? הוא אומר שטויות. דשמע לנביא דקמה, הוא שמע את הנביא. כלומר, תמיד הנשק האידיאולוגי של אויבינו, זה תמיד בא ממקורות משלנו. למשל, היה פעם דיון באום, יש איזה מסמך רשמי של האום, שאומר... שהר הבית הוא המקום המקודש ביותר לאסלאם בלבד, על יסוד מסמכים ישראליים רשמיים. אנחנו מספקים את הנשק לאויבינו. כן, מה אתה אומר?
זה מזכיר לי בדבר הזה שיש כזה חץ עגול 360, אתה לוחץ עליו, אתה חוזר לדף הקודם.
יפה, אבל אפשר גם ללחוץ על ה-X, ואז זה פותח מחדש, נכון? אם אתה יכול. נכון. אמר רבי, אז מה היא? דשמע לנביא. דקה אמר, שהנביא ישעיהו אמר, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. מי זה מי השילוח ההולכים לאט? בית דוד. נכון? הוא מסוס את רצין ובן רמליהו. כן? זאת אומרת, מי זה רצין ובן רמליהו? מי זה רצין? מלך ארם, יפה מאוד, בן רמליהו, מלך ישראל, פקח בן רמליהו. אז הייתה מלחמה של פקח בסיוע רצין נגד אחז, מלך יהודה, נכון? אביו של חזקיהו. אמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, לא הווה ידענה מי כאמר. אלמלא התרגום של הפסוק הזה, לא הייתי מבין אותו. מה כתוב בתרגום? זה תרגום של יונתן. חלף דקץ עמה הדן במלכותה דבית דוד, דמדבר להון בנייך כמי שילוחה דנגדין בנייך, והתרעיהו ברצין וברם עליהו. בסדר? יונתן. כן, מה אתה אומר? זה בארמית, זה כדי שתבין. רשום בשתי... אם אתה ראית את הכתב יד של הרב שיינטלס בעצמו? כתוב, אתה צודק. טוב, כלומר, חלף דקץ עמה הדן, תחת אשר מאס, קץ זה המאס, העם הזה, במלכותה דבית דוד, במלכות של בית דוד, דמדבר להון בנייך, שמנהיג אותם בנוח, בניחותה. כמי שילוחה, כמו מי השילוח, דנגדין בנייך, שזורמים בנחת. והתרעיהו, והם התיידדו, ברצין וברמליה. זאת אומרת שיש פה מייסה של בית דוד של מנוחה. כן, מה זה מנוחה? המנוחה הכוונה שאתה לא לחוץ, נכון? כלומר, יש מלכות שיש לה זמן. לפי הכלל, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. לעומת זה, רצין ובית רבליהו, הם לחוצים להצליח. כן? זה סוג של מדיניות של חיפזון, חופזה. אתה רוצה הישגים מיידיים, כי אם לא, אז מה יהיה? כן, צריך פתרון מיידי וכדומה. אז זה עצמו מה שמכשיל את העם. זה מה שאומר הנביא. אם אתם חסרי סבלנות בפוליטיקה, אז בסוף לא תגיעו לכלום. אז מלך אשור יבוא. כן, הרי מה המשך הפסוק שמה? והביא עליהם את מי הנהר האדיר את מלך אשור. אז רב שקה שמע את דברי ישעיהו שאומר את זה. אז הוא אומר, השם אמר אליי לשחתה. משתמש בזה במקום שזה ישמש להחזיר בתשובה. הוא משתמש בזה כדי להשחית. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? יש פה, רגע. בוקר טוב לרב היקר, ולתלמידים היקרים גם כן. אם יבוא היום אדם ויאמר, יש לי נבואה. כיצד צריך להיות בית המקדש? ככל הנראה, נשלח אותו לבית חולים לא סימפטי. אז כיצד נדע? תמהני עליך. למה שנשלח אותו לבית חולים? אנחנו נבדוק אם הוא נביא או לא. על פי הכללים של בדיקת נביאים. יעמוד בזה, נקבל את דבריו ונבנה בית המקדש לפי הוראותיו. אם לא, אז לא. מה? בהלכה. רבנו, אם נאמר שחורבן הבית משמעו ביטול האידאה שהבית מייצג. האם זה אומר ביטול נצח ישראל חלילה? או שמה נאמר? שבית ראשון שהוא כלל בלבד ובית שני פרט בלבד יכולים להתבטל, אבל הסינתזה של בית שלישי מהווה ערך נצחי שאותו אי אפשר להחריב ולבטל. נראה לי שעליך נאמר אי הוא מוטיב לה ואי הוא מפרק לה. כלומר הוא מקשה והוא מתרץ. דבריך אכן נכוחים. כן, חוץ מזה שמה זה חורבן המקדש, זה לא חורבן הנצח. זה הטלת טומאה בתוך משכן השם. כלומר, בתוך העולם המטאפיזי יש קלקול, אבל יש מדרגות גם בתוך העולם המטאפיזי. בסדר? כמבואר באורות ארץ ישראל, פסקה ג' עיין שם היטב. הלאה. מה? כן. כתוב מצד אחד עוז וחדווה במקומו. ומעלה הכל שמח. נכון? מצד שני כתוב, ויקרא השם אלוהים ביום ההוא לבכי ולמספד. איך זה יכול להיות? שמצד אחד הקדוש ברוך הוא בוכה, מצד שני כתוב עוז וחדווה במקומו. אומר התלמוד, זה בבתי גבי, זה בבתי ברי, בבית החיצון, בבית הפנימי. בסדר? מחלוקת רש"י ורבנו חננאל, מה קורה בפנימי, מה קורה בחיצון. האם הבכי והשמחה? או שמחה ובכי. כן. יש על זה, נכתבו הרבה דברים. בספר הקדמות ושערים לרבי שלמה אליישוב. יש לו פרק שלם רק על המחלוקת רש"י ורבינו חננאל הזאת. טוב, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב מהרת השם בבית רשע ונווה צדיקים יבורך. מהרת השם בבית רשע, זה פקח בן רמליהו, שהיה אוכל 40 שאה גוזלות וכינוח סעודה. מה זה גוזלות? זה, איך קוראים לזה? לא, פרגיות. אוכל כזה, זה רך כזה. אפשר לאכול הרבה. או, זה טעים. אוכל 40 שאה גוזלות. אתם יודעים מה זה 40 שאה? זה הגודל של מקווה. זה מה שהוא אוכל בכינוח סעודה. כן. ונווה צדיקים יבורר, זה חזקיהו מלך יהודה, שהיה אוכל ליטרה ירק בסעודה. כן, הוא אכל קצת, היה בריא. כן? זאת אומרת, השאלה היא, במה אתה משקיע? איפה העיקר? זה דבר פשוט. זאת אומרת, לא בכדי, פקח ובן רמליהו, פקח בן רמליהו, התחבר לכוחות כוחניים, כמו רצין, ולגם מלך אשור. לא, לא מלך אשור. אגב, מה שהוזכר כאן בגמרא, אודות מייסת מלכות בדוד. הגאון חידה תיקן בבידויו, מאסנו במלכות בדוד. איזו משמעות יש לזה בימינו? כיצד זה יכול להתבטא? גם זה קשור, להלל ביום העצמאות. לימוס במלכות בדוד, הכוונה שאדם איננו חפץ בהתחדשותה של מלכות בדוד. זה הכוונה, נכון? יש שם בחידה, הוא כותב, מאסנו בבית המקדש, מאסנו במלכות דוד, מאסנו במלכות שמיים. ושלושתם אנו מבקשים. נכון, מה זה מאסנו בבית המקדש בימינו? שלא רוצים את המקדש, לא שמים את זה כמטרה. לא רוצים את בית דוד. צריך, ודאי. השאלה מה זה? צריך לדעת איך בונים את המקדש. כדי שנבנה בית המקדש, צריך שהממשלה תרצה. איך הממשלה תרצה? היא תרצה אם הערכים המתהלכים בציבור יהיו כאלה שצריך לבנות בית המקדש. אז מה יגרום לציבור לחשוב את זה? מכון מאיר. אז אנחנו עכשיו בונים את בית המקדש. בסדר? טוב. כך שאם בהר נתת ארז, לא לשווא בני נתת. כי מן הארזים האלה ייבנה המקדש. טוב. ולכן... הנה גוזלות זה דבר שקל לאכול אותו. כן? במיוחד שהגוזל הוא ציפור. זה משהו שהוא קל החומר. כן, מה אתה אומר?
איפה יהיה לנו ארזים לבנות את בית המקדש עם הערבים כל הזמן מגיעים?
אז תחצוב אבן. אם בהר חצבת אבן לבניין חדש, לא לשב בני חצבת. כן? אם אין ארזים, אז זה אבנים. כן? ייבנה המקדש. מה? מה אתה אומר? כי הם הרגישו את הקדושה שבטבע, לכן גם הם עשו את העגלים. אבל בכל זה צריך באמת להרחיב, אבל לא נוכל כעת כי הגיע המבזק. שלום.